אנחנו בריף על ראש השנה, דף ג' עמוד א' מדפי הריף. אנחנו דיברנו אתמול על הארבעה פרקים שעולם נידון, והזכרנו גם כן בריף שבן אדם נידון פעמיים בעצם, התבועה נידונת פעמיים. התבועה שקיימת בפסח, אז הגזר דין שלה עד הפסח היה השנה שעברה, ומהפסח אז היא נידונת שוב בפסח. והזכרנו את ההשלכות המעשיות של האדם שנידון פעמיים בעצם. התקציב שלו נידון שנה קודם, ואז הכסף שנשאר לו יהיה עליו גזר דין חדש ביום כיפור זה. הבאנו במשנה שאדם נידון בראש השנה, הבאנו בברייתא שאדם נידון ביום כיפור, הבאנו ברייתא אחרת, הנדבר בישמעאל, שאמר שבראש השנה נידון, ונחתם גזר דינו ביום הכיפורים. הבאנו את רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, למה עומר בפסח, כי אז יש את הדין על התבועה, אז יש קורבן שמתייחס לזה, שיהיה לנו זכויות בעניין הזה, שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו פירות העינן, ניסוך המים בחג, שיהיה לנו מצווה שקשורה למים, שאז נגזר על המים, ואז מלכויות, זיכרונות ושופרות, שיבוא זיכרונכם לטובה על ידי השופר. ועכשיו אנחנו חמש שורות מלמטה. אמר רבי אבו, אמר רבי אבו, למה תוקעין בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. והזכרנו פה שבפסיקתא כתוב שבאמת העקדה הייתה בראש השנה. אמר רבי יצחק, למה תוקעין ומריעין בראש השנה כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדים? אז מה זה יושבין, מה זה עומדים? אומר הרן, פירוש, כיוון שעתידין לתקוע כשהן עומדין, תתקיעות שעל סדר הברכות הן עיקר, דיינו התקיעות שהן בתוך 18. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין? אז למה עושים תקיעות לפני 18? אז חלק מהראשונים למדו מפה שצריך לתקוע תוך כדי 18, שומרים בשקט, זה מנהג ספרד. יש שאמרו, לא, לא, הכוונה היא 18 של החזן. וזה בעצם מה שהר"ן רוצה לומר פה. אז עונה הגמרא, כדי לערבב את השטן. מה זה כדי לערבב את השטן? אומר רש"י, שלא יסטין כשישמע שישראל מחבבין את המצוות. טוב, אין לי שום מושג מה זה אומר.
בסדר. אמרנו את לכן, אמרנו ש...
הרן נותן לנו פשט שאולי יותר קל להבין. אומר הרן, ואמרינן בשורה השנייה, כדי לערבב את השטן, פירוש להכניע את היצר, כדכתיב, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. דשטן היינו יצר הרע, כדריש לקיש. ריש לקיש אומר לנו בגמרא בבבא בתרא, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. אז זה הפשט הראשון. אבל בספר הערוך כתב, בירושלמי גרסינן, כתיב כי בילה מוות לנצח, וכתיב, והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול, כד שמע שטן כל שופר חד הזמנה, בהיל ולא בהיל. הוא שומע את השופר פעם ראשונה, הוא מתלבט מה יהיה. כד תעניין לי, כששונים על תקיעת השופר, כשתוקעים פעם שנייה, אמר, ודאי הוא שופרה דתקע בשופר גדול, ומתו זימני להתבלה. הוא אומר, ודאי זה השופר הגדול, וזהו, זה בילה המוות, העבודה שלי הסתיימה. ומירתה הוא מתערבב, ולתנאי למוות קטגוריה. ואז השטן מתבלבל, והוא לא מצליח לקטרג עלינו בראש השנה.
שאלה, למה באמת לא... באמת בראש השנה יש את המצווה? כן, יש מצווה לתקוע בשופר. השאלה, אם זה עניין של להרבה את השטן, אפשר לעשות את זה גם באמצע השנה.
כן, בסדר, אבל אז זה יום הדין, אז זה יותר ראוי. תראה, צריך לשאול שאלה אחרת. הרן הביא את הפשט שנראה לו, ורק אז הוא הביא ירושלמי. למה? ומה העניין בכלל להזכיר פשט שנראה לו, אם יש לי ירושלמי? נכון? זה... יש פה מה לדון. אנחנו, כשאנחנו מדברים על תקיעת שופר, אז צריך לחשוב על הזקה של מלחמה. אפילו כשעושים תרגיל, אם בן אדם לא מוכן לתרגיל, או גם אם הוא מוכן לתרגיל, אבל הוא לא חשב על זה, אז לרגע כשהוא שומע את ההזקה, הוא נלחץ. אז אותו דבר היה השופר בימיהם. בימיהם השופר היה הזקה. אנחנו לא רגילים לזה. אבל התקיעת שופר היה כמו הזקה שלנו. בן אדם ששומע הזקה נלחץ. זה היה השופר. אז גם שבן אדם אומר לעצמו, זה מצווה וכך וכך, אבל בימי חזל השופר היה מלחיץ. אנחנו לא רגילים לזה, אז זה לא בסדר, אנחנו רגילים שופר של מצווה.
אז
כבר,
אז היית תוקים שופר גם בית השלב בשום?
כן, כשהיה שעת צהריים, היה שריפה בעיר, היה התקפה מהאויב, היו תוקים שופר, ככה היו מזיקים את העיר. אז השופר היה מלחיץ אנשים, אז זה הפשט הפשוט. עכשיו, יש דבר מעניין שלא ברור למי מהראשונים היה ירושלמי. שימו לב איך שהר"ן מצטט את הירושלמי. כתב בערוך שכתוב בירושלמי. זאת אומרת, משמע של הר"ן לא היה את הירושלמי הזה. אז קודם כל, אנחנו רואים שלא לכל הראשונים היה ירושלמי. הרמב״ם הולך עם הירושלמי. ככה הגר"א כותב בכמה מקומות על השולחן ערוך, דרכו של הרמב״ם הולכת עם הירושלמי. רש"י, כשהוא מצטט גמרא בבבלי, הוא רק מצטט. כתוב בגמרא זו וזו, בבבת. כשהוא מצטט ירושלמי, הוא תמיד מוסיף איזושהי לשון. מצאתי בירושלמי, מצאתי כתוב, או... יש איזושהי הקדמה. אז יש דיונים, האם לרש"י היה את כל הירושלמי, האם תמיד היה לרש"י את הירושלמי. הלשון של רש"י על הירושלמי שונה מהבבלי. חוץ מזה, כשהראשונים מצטטים ירושלמי, הרבה פעמים זה מדרש, זה בכלל לא ירושלמי. הם קראו לו הרבה דברים ירושלמי. פרק רבי אליעזר, הרבה פעמים קראו לו הירושלמי. כל מיני דברים, מדרשים שגם קראו להם הירושלמי. יש ירושלמי מפורסם שלא כתוב בירושלמי. שבראש השנה אחר צהריים לא הולכים לישון. אז מצוטט בשם הירושלמי, ולא ברור איפה זה. איפה זה כתוב? מה זה? אז ערוך השולחן כותב שהוא חיפש ולא מצא. אז, אבל זה שכתוב שזה בירושלמי, זה עדיין לא אומר שזה ירושלמי. זה יכול להיות הרבה דברים. טוב, חזרה לענייננו. פשט אחד לערבב את השטן, זה השטן שבתוך כל אדם. שהתקיעה הראשונה היא בעצם להכניע את הלב. תתארגן למעמד הגדול הזה של... של טבע האדם. אם בן אדם פתאום מקבל הזקה, אז הוא, זה מלחיץ אותו. אז בן אדם נערך מבחינה שכלית ומבחינה נפשית לתפילה. אז התקיעות הראשונות הן כך. הר"ן אחר כך מתייחס לעוד שאלה, אומר, רגע, אז איך יכול להיות שאתה עושה הכנות לפני המצווה עצמה? הרי תקיעת שופר זה מצווה. אז אתה אומר לי, כל העניונים של לערבב את השטן, אתה עושה תקיעות לפני עיקר המצווה, למה? ועוד יותר קשה זה, איך אתה מברך על זה? אנחנו מברכים על תקיעת שופר, זאת אומרת, אנחנו בעצם יוצאים את המצווה דאורייתא בתקיעות הראשונות, אנחנו לא יוצאים בתקיעות של ה-18. שמעת 9 קולות, גמרנו, יצאת. אז הר"ן, זה הדיון הבא בר"ן, אבל זה בסדר, אנחנו לא לומדים בעיון פה, זה כמו שהשח כותב, השח כותב בלכות עמוד תורה. שבן אדם שלא יוכל ללמוד 15 שעות ביום, שילמד ריף, שיקיר את הסוגיות, שיקיר את ההלכות. אז זה המגמה שלנו. פה היה נקודה חשובה, אז נגענו ברן. חזרה לענייננו, אז היו שני פשטים ברן. הפשט הראשון הוא פחות ידוע, שלערבב את השטן זה היצר רע שבתוך כל אדם, שאנחנו תוקים את התקיעות לפני התקיעות של 18, לערוך את נפשנו לתפילה. והפשט השני הוא הפשט שיותר ידוע, זה הירושלמי, שכשהשטן הוא המלאך הזה שנקרא השטן, כשהוא שומע את השופר, בפעם הראשונה הוא מתלבט, אולי זה, בכל, זה השופר שאומר שהקריירה שלי הסתיימה, ובתקיעה השנייה הוא כבר לא מבולבל, הוא בורח, ואז, זה, ואז הוא לא מסתין בזמן התפילה. בסדר. ואמר רבי יצחק, דרך אגב, זה גם קשור לאילו של יצחק, שכתוב, כתוב בפרק רבי אליעזר, נראה את זה בעזרת שם, שאילו של יצחק, האיל שבא במקום יצחק, אז הוא נחלק לחלקים. הבשר נשרף. הקרניים, אחד מהם תקו בו, הקדוש ברוך הוא תקע בו בהר סיני, והשני מחכה למשיח. אז, ואז כל מיני חלקים, זה היה בכינור של דוד, וזה היה, כל, זה היה בתוף של מרים, זה... כל החלקים, האור, המדרש מחלק את כל החלקים של האיל הזה. אז אם אמרנו שהשופר של ראש השנה הוא שופר של איל, דוגמת אילו של יצחק, אז זה גם מתקשר לזה שהוא נלחץ מעילו של יצחק מהשופר של ראש השנה. בסדר, כל זה מדרשים, לא יודע מה פשט בזה. שהוא מה? בסדר? אני אשכנזי, אני לא מכיר את זה. אני לא חושב שאנחנו אומרים את זה.
שאני כזה, שאני לגבי העניין הזה של האיגוד של השטן, שהוא מתבלבל בשופר, הרי עם ישראל תוקים בשופר, כן? שאלה למה, אם הוא לא יודע, הרי...
עוד לא למד?
לא, כתוב הרי שהשטן יודע שהגיע ראש שנה, והוא בא לסביב.
כן, כן, כן.
אז מה העניין הזה דווקא...
אין לי מושג. לא יודע. ואמר ביצחק, מסכים איתך? לא יודע. ואמר ביצחק, טוב, זה גמרא מפחידה. כל שנה שאין תוקין בתחילתה, מריעין לה בסופה. אם אין תקיעת השופר בהתחלת השנה לבלבל את השטן, אז סוף השנה בוכים. זה שנה רעה לעם ישראל. מה הייתה עימה? למה זה שנה רעה לעם ישראל? זה לא יערב שטן, ואז הוא מצליח להסתין נגדנו. כמדומני שבשנה שהיה גירוש מגוש קטיף, ראש השנה היה בשבת ולא תקעו בשופר. אז מיד הרן מצטט והתוסות מצטט שלא, לא, 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 לא. אם לא תקעת רק בגלל שזה היה בשבת, לא על זה דיברו חזל. זה... לא זו הכוונה. הכוונה היא דווקא שקרה פשלה ולא היה לך שופר לתקוע. אבל אם עשית כתקנת חזל, עושה טוב, לא ידע דבר רע, לא יכול להיות שמזה יצא רע. בסדר. ואמר ביצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. שימו לב שאנחנו מצטטים עוד ועוד אגדת בשם רבי יצחק, והשאלה היא למה הריף מביא את זה. צריך לראות בכל דבר פה, יש פה נקודה הלכתית, אחרת הריף לא היה מצטט את זה. ואמר רבי יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. מעשיו. אין דנין את האדם. האדם, תוסות כותב, כולל גוי, נכון? אדם אתם, הנביא אומר ביחזקאל, רק בני ישראל נקראו אדם. אבל אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הגמרא אומרת, מכאן שאפילו גוי ולומד תורה, יש לו חשיבות גבוהה מאוד, שואל תוספות שם בעבודה זרה, מה זאת אומרת, הרי אדם זה רק ישראל, אומר תוספות, לא. האדם כולל גוי, אדם רק ישראל. כמו בן אדם, שהדגש הוא על המין האנושי, צאצאיו של אדם הראשון, אז זה כולל גויים. נכון, זה מה שאמרנו. שהגמרא דורשת מהפסוק ביחזקאל, אדם אתם, דווקא בני ישראל נקראו אדם. אבל אם יש את ההי של האדם, אומר תוסות, זה כולל גויים. אם כתוב בן אדם, אז יש מקומות אחרים שכתוב שזה כולל גויים, כי זה הכוונה המין האנושי. התפארת ישראל בפירוש שלו, על פרקי אבות, מראה לאורך כל הדרך שכשכתוב האדם, זה הוראה לכלל מין האנושי. כשזה אדם, זה רק בני ישראל. לדוגמה, חביב האדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביבין ישראל, או בני ישראל, הם יותר חביבים מהאדם הכולל את הגויים. אז אין דנין את האדם, אלא לפי מעשיו שבאותה שעה, שנאמר, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, זה ישמעאל, הוא גוי. בסדר, גם אברהם הוא גוי, בסדר. אבל ישמעאל הוא גוי, כן. האדם לפי מעשיו שבאותה שעה. יש פה מקום לדון. אנחנו אומרים, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כשאדם נידון, אז הקדוש ברוך הוא דן אותו לפי מעשיו שבאותה שעה. מה עם מחשבתו? הוא מתכנן עוד שעה לרצוח. אבל עכשיו הוא עוד לא רצח. אז יש דיון בין מפרשי רש"י, האם אצל גוי מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה דיון לדוגמה באבי מלך. ואבי מלך לא קרב אליה. ויאמר, השם, הגוי גם צדיק תהרוג. רגע, אבל הוא חשב לקרב אליה. לבן, הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום הלילה. אומר לו, אל תדבר מיעקב מטוב עד רע. אז שם בין מפרשי רש"י, גם בלעם, יש דיון, מה לגבי גוי ומה לגבי רשע? האם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה? פה משמע שהקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי מעשיו שבאותה שעה. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי, אם בן אדם עובר מתחת לקיר שעל סף ליפול, אז בשמיים דנים אותו ושואלים האם לתת לו לחיות או שהקיר הזה ייפול עליו. ועיון תפילה, בן אדם שמתפלל ויוצא מתוך התפילה במחשבה, או הקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיי בגלל שכיוונתי כל כך הרבה. ומוסר דין על חברו, בן אדם שאומר לחברו, השם עוד ידון ביני ובינך. ואמר רבי חנן, כל המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה. בשמיים אומרים, בסדר, בוא נבדוק אותך, אתה אומר שנדון ביניכם, אז קודם נבדוק אותך. שנאמר, ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, שרי בא בטענה, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק ירדת ויקל בעיניך, ישפוט השם ביני וביניך. אז שרי בא בטענה, שהשם ידון בינינו, אתה לא בסדר, אתה לא שומר על כבודי. והכתיב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, וחז"ל הבינו שזה היה תוצאה מהדין ששרי טענה נגד אברהם. טוב, נלך שלב שלב. קיר נטוי, זאת אומרת, הגמרא במה מדליקים? דנה, הרי כתוב שאישה על שלושה עבירות נשים מתות בשעת לידתן. זאת אומרת, בן אדם נכנס למצב של סכנה, אז הוא צריך, בשמיים אומרים, תביא זכות. בוא נראה האם יש לך זכות לצאת מזה. נכנסת למקום סכנה. הגמרא שואלת, וגברים, איפה הם נבדקים? אז הגמרא אומרת, אם אתה מכניס את עצמך למצב של סכנה, אתה עובר על גשר שהוא רעוע. אז בשמיים דנים, האם לתת לך לצאת מזה בחיים או לא? בן אדם עובר תחת קיר נטוי, הוא עובר במקום מסוכן, אז בשמיים דנים, האם שהוא יצא מזה בחיים או לא? וזה כלל מאוד מאוד חשוב מבחינה השקפתית. בן אדם נוסע ברכב, והוא נוסע מעל המהירות שמותרת. והוא מגיע הביתה בשלום. אז הוא אומר, מה הבעיה? בן אדם נוסע ברכב, והוא לא שם חגורה. אז הוא אומר, הגעתי בשלום. אז הגמרא אומרת לנו, לא. קודם כל, עצם זה שהוא מכניס את עצמו למצב של סכנה, זאת אומרת שהוא הביא גזר דין על עצמו. בשמיים כבר דנים אותו. שיצא בחיים או לא יצא בחיים. אנשים חיים חיים טיפשים, ולא בצורת התורה, ולא בהשקפת התורה, ואומרים, אם אני אמור לחיות, נחיה, אם אני אמור למות, אני אמות. זה שקר. לא זאת דרכה של תורה. תסתכלו לאורך כל התנך, אתם תראו שזה לא ככה. תסתכלו בראשונים, אתם תראו שזה לא ככה. כששאול רוצה להרוג את דוד, דוד בורח. למה אתה בורח? אם אתה אמור לחיות, אתה תחיה. הקדוש ברוך הוא בא לשמואל ואומר לו, לך ותמשך את שאול כמלך. מה אומר לו שמואל? איך אלך ושמע שאול והרגני? לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה נביא, נביא אמת. מה אתה שואל שאלות? מפה לומדת הגמרא בפסחים, שבן אדם לא יכול ללכת למקום שיש היזק, ולומר, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר, אז זה יסתדר. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל מה שואל שמואל? ריבונו של עולם, מה התכוונת? אם אתה אומר לי ללכת להרג, בסדר. אבל האם זה מה שהתכוונת? כשאמרת לי ללכת, אבל אני יודע שאני מכניס את עצמי למצב של סכנה, אין לי מחשבה שאתה תגרום להכל להסתדר. אמרת לי בסדר, אבל מה כוונתך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, באמת אתה צודק. התכוונתי, קח פר, תעשה תרגיל, תעשה כאילו באת להקריב קורבן, ואז בשקט בצד לך ותמשך את דוד למלך. קיר נטוי, בן אדם שהכניס את עצמו, הוא שאל, מה, איך אתה רוצה שאני אעשה את זה? גם לצורך מצווה, בן אדם לא מכניס את עצמו למקום ששכיח היזיקה. אתה לא מסכן את עצמך ואומר, אם הייתי אמור למות, אני אמות. אין הניזוקין, אבל מה עם מקום ששכיח היזיקה? אנשים עושים כל מיני שטויות ואומרים, זה בידי השם. לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחריות, והרבה פעמים בשמיים אומרים ככה. אם הוא יהיה מספיק זהיר, הוא יחיה. אם הוא לא יהיה מספיק זהיר, הוא ימות. למה דוד המלך בורח משאול? כי בשמיים הרבה פעמים הגזר דין הוא כזה. תלוי בך. תהיה זהיר, תפעל בצורה אחראית, תחיה. תפעל בצורה לא מספיק אחראית, תמות. לך עמי בו וחדריך. הנביא אומר לעם ישראל, לך תתחבא. היה סיפור, כשהתחילו לראות על ירושלים, אז הרב מבריסק ברח. אז אמר לו, בא אליו אחד מגדולי ירושלים, ואמר לו, מה אתה בורח? הרי לנו יש מסורת, שברגע שהתחלנו לכבוש את ירושלים, הגאולה תגיע, והכל יסתדר. ענה לו הרב מבריסק, ולי יש מסורת, שכשיורים עליך אתה בורח.
תפיסות עולם שונות.
בן אדם צריך לדעת יש סכנה, והקדוש ברוך הוא...
אנחנו צריכים לחיות כאילו בצד החיים הטבעיים, אני לא יכול להגיד, אני אעשה דברים והשם יעשה לי נס.
בדיוק, נכון, אנשים חושבים שזה נקרא אמונה. הגמרא אומרת אבל יותר חמור מזה. אם בן אדם הכניס את עצמו למצב סכנה, ויצא בסדר, אז שידע שניקו לו זכויות. הגמרא אומרת, יכול להיות שתצא בחיים, אבל אם שתדע ששילמת על זה. שילמת על זה בשמיים. אז התורה ציפתה מאיתנו להיות אחראים, להימנע ממצבים של סכנה, ולדעת שאם נכנסנו למצב של סכנה ויצאנו בסדר, זה עדיין לא אומר שלא שילמנו על זה בשמיים. הגמרא אומרת, ההפך, שילמת על זה בשמיים. יעקב אבינו לא בטח. יעקב אבינו אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כבר שילמתי את כל הזכויות שלי. זה הבדל בין צדיקים לאנשים כמונו. הצדיקים תמיד פוחדים, הם אומרים כמה חסד קיבלתי, מי אמר שיש לי זכויות, מי אמר שאני אזכה. ואם אני אזכה, זה יעלה לי הרבה מאוד בזכויות שלי. אנחנו תמיד מרגישים, לא, אני בסדר, אני כזה צדיק. באתי הבוקר שחרית, התפללתי, כמה זכויות יש לי. אנחנו לא מסתכלים על כמה טוב קיבלנו. כתוב בסוף אבות רבי נתן, שהיחס של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא צריך להיות, שכשהוא עושה דבר קטן שלא בסדר, יראה בעיניו גדול. וכשהקדוש ברוך הוא עושה לו דבר קטן טוב, גם כן יראה בעיניו גדול. וכשבן אדם עושה מצווה, שידע להסתכל על זה כדבר קטן, לא לחשוב, וואי, כמה זכויות יש לי בשמיים. אנחנו רגילים לחשוב ההפך. אני בסדר, הקדוש ברוך הוא, אני והוא, ברוך השם. או הוא ואני, אבל זה לא נכון. זה לא גישה נכונה. וגם מבחינה השקפתית, הגמרא מזהירה אותנו. יש דברים שמזכירים אבונותיו של אדם. דבר ראשון, קיר נטוי. דבר שני, עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? יש שני סוגי עיון תפילה. יש עיון תפילה שזה שבן אדם מתרכז ומכוון בתפילתו, וזה דבר טוב מאוד. יש עיון תפילה שהוא דבר רע. מה זה עיון תפילה שהוא רע? זה שבן אדם מתפלל בכוונה, אבל יוצא מתוך התפילה עם מחשבה, בגלל שהתפללתי בכזו כוונה, ודאי שהשם יעשה את מה שביקשתי. והגמרא בברכות, לא יודע אם מגיע לי, או אני, כאילו, אני שולט, או אני יודע מתוך הכוונה שלי שוודאי שאזכה במה שהתפללתי. קודם כל, הגמרא אומרת בברכות שזה סגולה שלא תענה תפילתו. זה שבן אדם בטוח שמכוח תפילתו הוא יענה. ופה הגמרא אומרת שזה מזכיר עוונותיו של אדם. ובתענית הגמרא אומרת שבן אדם שהתפלל, ומכוח תפילתו ירדו גשמים. אבל אחר כך הוא אומר, נו, אני התפללתי וירדו גשמים, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכך שאחר כך זה לא יהיה כמו...
מצד שלי, אם אדם לא מאמין במה שהוא מתפלל, אז מה...
יש שני דברים שונים. דבר אחד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מקשיב ורוצה תפילתי, ואני תקווה שהוא יענה לתפילתי. דבר שני, לצאת עם ביטחון שוודאי הקדוש ברוך הוא יענה בגלל שאני התפללתי.
עברו דרך איזה מישהי שהייתה מאכילה אותה בזה, אז היא גם ביקשה. כשחזרו, אז היא כבר קנתה עגלה. בשנה אחרת נפקדה, אז שאלו את הרבי מה שהיא ביקשה, היא האמינה שזה זה, אז היא מיד הלכה ועובר לעשייתה, היא כבר קנתה. אבל אתה מבקש, אבל אתה לא מספיק מאמין במה שאתה מבקש.
יכול להיות שפה האמונה היא ביכולת. כאילו, יש שני סוגי אמונה. טוב, זה מביא אותנו לסיפור אחר. פעם היו קבוצה של אנשים שבאו לפני המלך, והמלך התחיל לטעון נגדם טענות ואמר להם, אני חושב שאתם מרגלים, ואתם בעצם פה בעייתיים, ואתם איום על החברה, ושם אותם בכלא, וסוף סוף שחרר אותם לדיון מתקדם, ובדיון המתקדם הוא מצא עוד הוכחות, וכבר היו במצב שלא ידעו אם הם יצאו להרג, אם מחו כעבדים, ואז בעצם המצב היה נראה שזהו, הולך להיות פה הרג ודאי. ואותו מלך אמר שני מילים, אני יוסף. ופתאום כל התמונה השתנתה. זאת אומרת, תשאל את אחי יוסף רגע קודם, מה הולך להיות פה? ודאי הרג. והיגש אליו יהודה, הוא ניגש למלחמה, הוא כבר מחלק עם האחים איך אנחנו נתמודד עם מצרים. יוסף בא אליו ואומר לו, שמע, מצרים זה לא שכם. תחריב את מצרים, אתה מחריב את העולם. יהודה אומר לו, אני אשלוף את החרב ואני ארוג אותך. יוסף אומר לו, תשלוף את החרב ואני אכניס אותה בצוואר שלך. יהודה אומר לו, האש בוערת בקרבי. יוסף עונה לו, אני חושב שזו אותה אש שבערה בקרבך עם תמר. יהודה אומר לו, אני אצבע את כל ירושלים, את כל מצרים בדם. יוסף עונה לו, כן, אתם רגילים לצבוע, גם צבעתם כתונת פסים ששלחתם לאבא שלכם, אתם צבעים טובים מאוד. כל פעם שיהודה בא בטענה, יוסף עונה לו, אבל הדברים מתחילים להתחמם. זה נראה שאין פתרון. הולך להיות פה מלחמה ולא יודעים מי יהרי. שני מילים, אני יוסף, כל התמונה משתנה. הרבה פעמים אנחנו בחיים רואים את המצב כמצב ללא מוצא. אין פתרון. האחים עומדים מול יוסף, הם לא רואים פתרון. חושבים שהולכים לקחת את האח שלהם היפהפה בנימין למשכב זכור, וחושבים שהמצב פה הולך להיות פה חורבן. מה יהיה עם אבא? מה יהיה עם מצרים? מה יהיה עם בנימין? אין להם פתרון. ועם שני מילים, כל התמונה מתהפכת על פניה. פתאום הורידו את המסכה, וכל הסיפור, וואו, הסיפור נהפך, ההפך. המלך הוא האח שלהם, המצב הכי טוב שבעולם, נכון? הראש כולל, הרב אברהם אורט, בתפארת ישראל, בתפארת ירושלים, הוא היה תמיד אומר שזה הגישה שצריכה להיות לאדם בתפילה. בן אדם בתפילה, הרבה פעמים, הוא ניגש לתפילה מתוך איזושהי תחושה, אין כאן כל כך פתרון, אולי נס, אולי... אבל אין בעצם פתרון למצב. ובן אדם צריך לדעת שתמיד יכול להיות פתרון למצב. הדוגמה הקלאסית לזה זה חזקיהו מלך יהודה, שחזל אומרים שהמחלה שהוא חלה בה לא היה אדם בהיסטוריה שעברי ממנה. לא היה כזה דבר. ובכל זאת, ויסב חזקיהו פנה ולקר, ויותר גרוע מזה. הנביא ישעיהו, הבן דוד שלו בא אליו ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה מת, זהו. יש לך עוד שעה, שעתיים, אתה מת. אז זאת אומרת, זה מחלה שעל פי דרך הטבע אין תרופה. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע לו, אתה מת. זהו, סיום פרק. אין יותר, אין רופא יותר מומרה מזה, נכון? אין גזר דין יותר גרוע מזה. ובכל זאת, ויסב חזקיהו פנה ולקיר, הוא הולך להתפלל. מה אתה מתפלל? למי אתה מתפלל? לקדוש ברוך הוא שאמר, תמת. אלא מה? היסוד בתפילה זה שאני יכול לשנות את העולם. אז האמונה, יש שני סוגי אמונה. יש אמונה שאומרת, אני יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול, וגם שאני לא יודע איך אני יוצא מהמצב הזה, אני יכול לצאת. הוא יודע, אני לא יודע. אחרי יוסף לא ידעו איך לצאת מזה. והרבה פעמים בחיים האדם לא יודע איך אני יצא מזה. אין לו תשובה על השאלה הזו, אבל אני לא צריך למצוא את הפתרון. אני צריך לעשות את המקסימום, את ההשתדלות והכל, אבל כשאני בא לתפילה, אני בעצם בא לכל יכול. והוא יכול בשני מילים לשנות את כל המפה. איי, אני לא יודע איך. נכון, אני לא יודע איך. הרב משה פיינשטיין אמר ש... יש את הסיפור של יוסף. יוסף היה בבית האסורים, ואחרי שהעלילו עליו שהוא בא לשת פוטיפר, ובאמת הוא היה חף מפשע, ההפך, הוא היה צדיק גדול מאוד. ואז יש לנו, אחר הדברים האלה, חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. בסדר? ושמו אותם במאסר. בעין שלנו, אנחנו היינו אומרים, למה התורה מספרת לי שהם חטאו? כדי שאני אבין שהקדוש ברוך הוא מסדר את הגאולה של יוסף, שהם ייכנסו לכלא, והם יהיה להם את החלומות, ויוסף יפתור את זה, ובסוף הוא יגיע לפרו. מה אומרים לנו חזל? למה חטאו משקי מלך מצרים והרופא? כי כל מצרים דיברה על העברי, הנער העברי, שניסה לזנות עם אשת פוטיפר, והקדוש ברוך הוא רצה שבחדשות יהיה דיון אחר, אז הקדוש ברוך הוא עשה בעיות בפוליטיקה, שידברו על משקי מלך מצרים והרופא. אמר רב משה פיינשטיין, זה מדרש שכתוב ברש"י, על זה עיר רב משה פיינשטיין, שאנחנו רגילים לחשוב שצריך אחד ועוד אחד כדי להגיע לשתיים. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא הולך ככה. זה שהקדוש ברוך הוא רצה שיוסף יצא מבית הסורים יכל לקרוא באלפי כיוונים. אם אנחנו רואים שהיה אחד ועוד אחד כדי להגיע לשתיים, זאת אומרת שהיה צריך את האחד הזה, ואת האחד הזה, וגם את השתיים. זאת אומרת, כל שלב בתהליך היה צריך להיות. זה יסוד בהשקפה. זאת אומרת, אם חטאו משקי מלך מצרים והרופא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את החטא שלהם, שיהיה את הבעיה הזאת. חוץ מזה, אחר כך הם יהיו הכלי להוציא את יוסף מבית האסורים. אני אמרתי את היסוד הזה גם בנוגע להסכמי אוזלו. כשהיו את הסכמי אוזלו, כמובן שכולנו התנגדנו. כמובן שכולנו ידענו שזה היום ונורא, וזה מסוכן, וזה פיקוח נפש והכל. אבל היה תקופה שהיה אינטרס לפלסטינאים לא לפוצץ אותנו. היו שנים שהיה שקט, נכון? היו זמנים שהיה להם אינטרס כן לפוצץ, היו זמנים שהיה להם אינטרס לא לפוצץ. אז בזמנים שהיה להם אינטרס לא לפוצץ, היו לנו כמה שנים של שקט. אני אמרתי, השקט הזה הוא ברכה וצריך לומר עליו תודה. החברים שלי אמרו, לא, מה זאת אומרת? תראה לאן זה יוביל. אמרתי, לא, אצל הקדוש ברוך הוא אין לאן זה יוביל. אני בעיני בשר ודם שלי צריך לעשות את כל ההשתדלות שבעולם ולחשוב לאן זה יוביל. אבל אני גם צריך לדעת שאם בדרך יש לי תקופה שהיא טובה, זה שאני צריך לדאוג ולהיאבק בהשתדלות שלי על העתיד זה נכון. אבל אני גם צריך לדעת לומר תודה. כי השקט שיש לי עכשיו הוא גם ברכה. אצל הקדוש ברוך הוא אני לא צריך לעשות אחד ועוד אחד כדי להגיע לשתיים. ואם יש לי את האחד שהוא בעיה, אני צריך להתפלל עליה. ואם יש לי את העוד אחד שהוא שקט, אני צריך לומר תודה עליה. ואני גם צריך להיאבק, להגן על עצמי על השתיים שאני הולך להגיע אליו. כולנו ידענו לאן אנחנו מגיעים עם הסכמי אוזלו, וכולנו דאגנו מזה, וזה נכון לדאוג ולהיאבק נגד זה. אבל צריך גם לדעת שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו תקופה טובה, זה ברכה. זה לא היה צריך להיות ככה. אין אצל הקדוש ברוך הוא מושג צריך להיות. זה מוליד לזה. אצל בשר ודם יש כזה מושג. אז ממילא האדם צריך לדעת שכל מצב שהוא נמצא בתוכו, אם זה מצב קשה, הוא צריך לבכות עליו. אם זה מצב טוב, הוא צריך להודות עליו. אפילו שזה, כן, אפילו שזה זה חלק מהבעיה. כי לא צריך להיות את הטוב שבדרך לבעיה. ברגע זה יש לי טוב, אני צריך לומר על זה תודה. אני גם צריך להתפלל על העתיד, אני גם צריך להיאבק על העתיד, אני צריך להשתדל על העתיד. אני לא אומר שאדם יהיה טיפש ועיוור. בן אדם צריך להיות אמיתי ולדעת את הבעיות שעומדות בפתח. ולהיאבק ולהיערך אליהם. ובכל זאת, בן אדם צריך לדעת, היום יש לי טוב, אז על היום אני צריך לומר תודה רבה.
כמו שאומרים שארץ ישראל הוא נקנה
בייסורים,
אז גם
הייסורים
הם?
אנחנו מנסים להתמודד איתם, אנחנו מנסים להתגבר עליהם. אף אחד לא אומר תשב ותהנה מהייסורים. אבל היסוד הזה, זה יסוד בהשקפה שהרב משה פיינשטיין אמר. שבן אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא, אין אצל הקדוש ברוך הוא צריך שזה יוליד זה. אם הקדוש ברוך הוא רצה שרק נגיע לבעיות של התוצאה של אוזלו, יכולנו להגיע רק לבעיות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן קשה, אז זה זמן קשה. זמן טוב, זה זמן טוב. כל דבר בפני עצמו, אין אצל הקדוש ברוך הוא צורך שא' יוליד ב'.
אוקיי, אבל מה אנחנו צריכים לחשוב?
אז רגע. עכשיו חזרה לשאלה של אמונה בתפילה. האמונה של האדם בתפילה צריכה להיות, אני יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול. וברגע זה הכל יכול לראות או ככה או ככה או ככה, הכל אפשרי היום. אני מוגבל, הוא לא מוגבל. אז אני בהשתדלות שלי, אני פועל בדרך הטבע, אבל בתפילה שלי אין הגבלות. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הכל, ואני מאמין שהוא כל יכול בכל רגע. ובכל רגע המציאות יכולה להיות אחרת. ואם כבר נגענו בזה, נעסוק עוד קצת באמונה, ונוותר על הכוזרי היום, כי יש פה יסודות מאוד זה דברים מאוד חשובים. יש בנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, יש לו פסקה קטנה, איפה שהוא מדבר על היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא כל יכול בכל רגע. ויש מסורת, עכשיו אני מספר לכם סיפור שאני שמעתי כמה פעמים, פעם האחרונה ששמעתי את זה, זה מחמי בשם הרב רוזן, בירושלים, הרב יהושע רוזן. הרב יהושע רוזן? הרב רוזן ממרכז הרב. אבל שמעתי את זה גם כילד בחיידר, זה סיפור מפורסם, אני לא זוכר את הנפשות הפועלות בסיפור, אבל זה מפורסם, תוכלו לבדוק את זה. יש מסורת שרב חיים מוולוז'ין אמר, שמי שילמד את הפסקה הזו ובאמת יאמין בכל רגע שהקדוש ברוך הוא שולט על המציאות, ואין שום דבר במציאות שקורה בלי השליטה שלו, אם בן אדם באמת 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 יפנים את זה, ובאמת באמת יחיה לפי זה, אז אף אחד לא יכול לגעת בו. אז הוא באמת תחת השליטה של הקדוש ברוך הוא. הסיבה שגורמים חיצוניים יכולים להשפיע על האדם זה כי הוא מאמין שהם יכולים להשפיע על האדם. ברגע שבן אדם באמת מוכן לחבר את דעתו עם הקדוש ברוך הוא ולהאמין את זה, אז באמת להאמין את זה, אז לא יוכלו לגעת בו. ויש סיפור בשואה שהיה רב ותלמיד שלו, שהרב אמר לתלמיד, עכשיו אנחנו מכוונים את זה, והם עברו את הנאצים ועלו על רכבת ונסעו וממש יצאו אני לא זוכר אם זה היה גרמניה או פולין, ולא נגעו בהם לאורך כל הדרך כשהם היו במחשבה הזו. אז אני לא מאמין לאף סיפור, אני לא מאמין לסיפורים, אבל בכל זאת זה מושג שמופיע, זה מושג שמופיע מבחינת גישה לתפילה, שבן אדם ידע שהשם כל יכול. אבל לעומת זה, בן אדם לא יכול לצאת מהתפילה מתוך נקודת הנחה, התפללתי וכיוונתי אז ככה זה יהיה. וישנו עוד 4 דקות, אז עכשיו נרחיב את הנקודה הזו. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה מהלך שמצרף כמה מקורות, אבל המהלך ככלל זה מהלך שלי, שלא ראיתי אותו כתוב באף מקום עם צירוף המקורות. אני חושב שיש לו הרבה תמיכות מהרבה מקורות, וזה בעצם הכיוון שאתה העלית אתמול בכוזרי. כתוב בנביא, במערה אתם נערים ואותי אתם קובעים. אז שם קובעים יש... הראשונים לומדים שלקבוע את השם, היקבע אדם אלוקים, זה לגזול שם. אבל יש אולי גם אפשרות להבין שבן אדם לא יכול לקבוע, דיינו, להחליט מה הקדוש ברוך הוא יעשה. ואנחנו נחזור לנקודה הזו כמה פעמים, כי זה אחד מהנקודות היסודיות ביותר בהשקפה. יש לנו שתי מדרגות בהשקפה של האדם. יש את יסודי האמונה, ואחר כך יש את ההתמודדות עם המציאות. בן אדם, כתוב בפרשת ואת חנן, אתה הוראת לדעת. זאת אומרת, יש אמונה, יש ידיעה. בן אדם חייב להגיע למצב שהוא יודע שהשם הוא האלוקים. זאת אומרת, בן אדם צריך לעיין ולחשוב ולפתח את ההבנה שלו בעולם, להגיע לרמה שהוא יודע, לא מאמין, יודע בהיגיון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואם אתם רוצים, יש לי באנגלית סדרה שאני חושב 7 או 8 שיעורים, יסודי אמונה, שאנחנו הולכים שלב אחר שלב על איך בן אדם יכול להגיע לזה מבחינה הגיונית, ואני שם ממש בונה שלב שלב 8 שיעורים ליסודים בהשקפה. זה נמצא באתר תחת, אני חושב, Judaism 101, כאילו, יהדות למתחילים. שלב א', בן אדם צריך להגיע לידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושהקדוש ברוך הוא כל יכול, ושהוא שולט בעולם, ושהשם אמת ותורתו אמת. אחרי שבן אדם עבר את שלב א', אז הוא מגיע לשלב ב'. הוא חי בעולם שלכאורה סותר את מה שהוא הרוויח בשלב א'. יש לו קושיות מפה עד הודעה חדשה. וניקח את הקושיה הכי קשה, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ויצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה העתיד שלך, יצחק. ואז הוא בא ואומר לאברהם, לך תשחוט אותו. מה אברהם אבינו אמור לחשוב בדרך לעקדה? חזל אומרים, כתוב בפסיקתא, כתוב בתנחומה, כתוב במדרשה, כתוב בהרבה מדרשים, שאברהם אבינו, אחרי העקדה, אמר לקדוש ברוך הוא כך, כשאמרת לי ללכת לעקוד את בני, היו הרבה שאלות שיכולתי לשאול אותך. הרי אתמול אמרת לי שהוא העתיד שלי, עכשיו אתה אומר לי לשחוט אותו. והלאה, הלאה, הלאה, יש שאלות ארוכות, ולא שאלתי. מה המדרש מגלה לנו? שלאברהם לא היה תשובה. זאת אומרת, הוא אומר, היו לי שאלות שיכולתי לשאול ולא שאלתי, ועשיתי כי אמרת. אבל מה זאת אומרת יכולתי לשאול? אם יש לך תשובה, לא יכולת לשאול. התשובה היא, זאת אומרת, לא היה לאברהם תשובה. לך תשאל את אברהם אבינו בדרך להקידה, מה כוונת השם? הרי הוא אמר לך שיצחק הוא עתיד. אז מה פשט? איך אתה הולך לעקוד אותו? אין לאברהם תשובה. זאת אומרת, כבר מאברהם אבינו, יש לנו את העיקרון הזה. אני צריך לדעת להגיע לידיעה ברורה, שהשם ברא את העולם, הוא כל יכול, הוא נתן לי את המצוות האלה, ועם כל זה אני צריך להתמודד עם עולם שסותר לי את מה שידעתי. אז מה זה להתמודד? אז אני חושב שההתמודדות, ופה אנחנו מגיעים, עוד רגע נדבר על מה זה אמונה, להתמודד זאת אומרת שהסתירות שאני חווה בעולם הזה לא יסתרו את מה שאני יודע ביסוד, כי הם לא סותרים, הם קושיות. אבל יש יצר הרע בתוך האדם שכשהוא עומד מול השאלות האלה, שזה יסתור לו את היסודות שהוא בנה. אבל אם הוא יחשוב בהיגיון, זה לא סותר. זה קושיות שאין לו תירוצים עליהם. כמו אברהם אבינו, הוא אומר, אני לא ידעתי. כשאתה אמרת לי להקוד את מי, היו לי קושיות. ולא שאלתי. למה לא שאלת? נחזור לזה עוד רגע. או מחר. אבל היסוד הראשון, זה קודם בן אדם צריך לדעת בצורה הגיונית. שנית, הוא צריך לדעת שאחרי שהוא יבנה את הידיעה הזו, יהיה לו עולם שמקשה על זה. ושלישית, הוא צריך בעצם לחשוב בצורה הגיונית. הקושיות לא סותרות את הידיעה. הן קושיות קשות, אבל לא סותרות את מה שאתה יודע. וזה יצר הרע מאוד גדול בעולם האמוני של האדם. כי כשהוא עומד מול הקושיות, הן כואבות. זה כל החיים, זה כל הכאב שבחיים. אבל אם בן אדם יחשוב בצורה הגיונית, הוא ישים לב, זה לא סותר את זה. ופה נמשיך מחר, אנחנו במגמה להסביר את עיון תפילה. לא שכחתי את המגמה, אבל צריך כמה הקדמות.